C'est la clé.
אני עכשיו שם לב רק להקטה, לא...
כן, הייתי מחודש.
טוב, כיוון שאנחנו בחודש אלול, אז חשבתי מספר הערות על פרק כ"ז שאנחנו קוראים בחודש אלול, לדוד השם אורי וישעי. אז יש הרבה דברים שנאמרו, יש כמה הערות שראיתי. קודם כל, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אז יש פה כפילות. אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. תגיד, אחת ביקשתי או אחת שאלתי, לא צריך להגיד פעמיים, אחת שאלתי מאת השם, וגם אותה אבקש. אז הרב יחיאל מיכל מזלוטשו, שהיה תלמיד של הבעל שם טוב. תלמיד של הבעל שם טוב. הוא אומר, מה אני שאלתי מאת השם? שאותה אבקש. זה מה שהוא מבקש. שכל מה שהוא מבקש...
בתשוקה תמידית להשם?
לא. שכל דבר שהוא מבקש, שהוא תמיד יבקש את זה מהשם. שכל מה שהוא מבקש, תמיד, בכל ימי חייו, שהוא יבקש את זה מהשם.
ולא מבני אדם, כאילו?
ולא מבני אדם ומאחרים וכו'. זה אוקיי. אחת שאלתי מאת השם, כשאני שואל, זה שאני שאלתי מאת השם, אותה, את זה אני מבקש.
יש גם הבדל בין שאלתי ומבקש לשאול ולבקש, זה גם...
יש מן הסתם גם הבדל.
אבל מה? אבל... אחת.
מה?
מה זה? זה אותו דבר מה שאנחנו אומרים בביאת המזון. על ידי הלוואתו ולא הלוואתם.
כן, נכון, בדיוק. אבל זה כאילו שכתוב, אחת אבקש שהיא שאלתי מאת השם. זה סיבוב של ה... זה נקרא, סרס המקרא ופרשהו. עכשיו, יש בכלל שאלה, במסכת תענית כתוב, לא, חלל.
שמה לב?
מפה מתניזיה. טוב, יש שאלה אחרת. במסכת תענית כתוב שכאשר מתפללים, זה יותר טוב לבקש דבר אחד מאשר שני דברים. כי כשאדם מבקש דבר אחד, הוא ממוקד. ואז הוא יכול לשים את כל כוונתו בדבר האחד שהוא מבקש. מה שאין כן, כשהוא מבקש שני דברים, אז הוא קצת מכוון לזה, קצת מכוון לזה. לכן אומרת הגמרא, תרי למה צלינן, לא מבקשים שני דברים. עכשיו יש פה בעיה, במשך החיים שלנו אנחנו מבקשים הרבה דברים. גם דוד המלך ביקש הרבה דברים. אבל אם כל הדברים הם בשביל מטרה אחת, זה אז זה כאילו שביקשת רק דבר אחד.
זה סעיפים של אותו...
בדיוק, זה סעיפים של הבקשה. אז לכן אומר דוד, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש כל ימי חיי, שבתי בבית השם כל ימי חיי. יוצא לפי זה שבכל הבקשות שלי אני ביקשתי רק דבר אחד. ולכן זה לגיטימי לבקש את כל מה שאני מבקש. זה בכלל מתאים לדברי הרמב״ם בשמונה פרקים, שראוי לו לאדם שכל מה שהוא עושה במהלך חייו יהיה בשביל מטרה אחת. ולא בשביל הרבה מטרות. כי ברגע שיש לאדם מספר מטרות, אז הוא קרוע.
זה לא קיים, אבל כן.
אדם ש...
יש לך, אשתך זה מטרה, חיי המשפחה זה מטרה, עבודה זה מטרה, תפילה זה מטרה.
או זה קירה את
יוקים. מה זה מטרה אחת? אם אין כן, אתה אומר, המטרה שלי זה... כן, לעבוד את השם. אז לכולם
הוא מטרה. הכל זה נכנס בעוד
השם. לכל מה שאנחנו עושים, לכל העולם עושים מטרה אחת, אז לא צריך לחשוב הרבה.
נאמר ככה.
חד נס. אלא אם כן, המטרה זה לא מה שאמרנו.
אני אגיד ככה. כמעט כל אדם בעולם יש לו רק מטרה אחת.
לעשות כסף.
לא, כל אחד ואחד, המטרה שלו. לא, זה דבר שצריך לשאול את הפסיכולוג שלו, אבל אפשר לברר אצל כל אדם מהי באמת המטרה שמדריכה אותה, אותו. כן. אגב, יש דרך לעשות את זה על ידי תרגיל פשוט. יש תרגיל פשוט שמסביר. מה?
לא להקליט.
תרגיל הוא פשוט. פשוט, תחשוב שאתה עובר ברחוב, אתה מוצא על המדרכה איזה מנורה מנחושת ככה מאובקת, אתה מרים, משפשף, פתאום יוצא הג'יני של הילדים. והוא אומר, יוסף, באתי בשביל למלא
בקשה
אחת, לא שלוש כמו בסיפור, אלא רק אחת. אבל תדע לך, שמה שתבקש תקבל, אין גבול למה שאתה יכול לבקש, וזה לא יחזור עוד פעם בחיים. ואז, לפי התשובה שעולה, אפשר על פי זה לדעת אם יש לאדם מטרה אחת בחייו או לא. לפעמים יש חכמולוגים שעונים לי כשאני שואל את השאלה הזאת, אני אבקש עוד 1,000 בקשות. אבל הבעיה היא שאם אתה אומר דבר כזה, זה סימן שאתה אומלל, כי אין לך מטרה. אז כל אדם יש לו מטרה אחת, דרך
עיקרי.
אשתו, התפילה, לא, אחת, בלבד. כי אם לא, הוא לא יכול להתקדם. אני אתן לך דוגמה. תאר לעצמך אדם שיש לו שתי מטרות. מה קורה ברגע שהמטרות יסתרו אחת את השנייה? הוא יצטרך לבחור. ואז הוא יהיה אומלל, כל חייו. למה? בגלל שהוא הפסיד. תמיד הוא יגיד, הפסדתי את מה שהיה בשבילי מטרה.
אני רוצה לשאוף למטרה שהיא הכי כוללת וכוללת.
לפי זה,
זאת אומרת, קרבת אלוקים.
אם באמת היה קורה הדבר הזה שהיה פה, נושאים את המנורה הזאת עם ההוא הזה שהיה יוצא, זה לא פשוט על המקום לענות מה אתה רוצה. מה אתה יכול להגיד?
הרבה אנשים ענו לי.
מה?
אני הרבה פעמים שואל את זה לתלמידים.
תגיד משיח, זה כל התורות של כל העולם כולו.
יש כאלה, אם הוא חבדיק הוא יענה משיח. אבל...
לא, גאולה, על מה למה לך חבדיק?
לא, יש הרבה דברים, יש הרבה דברים.
אתה חייב להיות בחבדיק כדי לשאול את זה? אוהד חבדיק?
יש כל מיני דרכים.
כן.
עכשיו, יש... מה שאתה אומר שהמטרה היא לעבוד את השם, זה בניגוד לדעת הרמב״ם. דעת הרמב״ם היא... כן, האמירה שהמטרה היא לעבוד את השם, היא אומנם יפה, אבל בניגוד לדעת הרמב״ם. לדעת הרמב״ם, מטרת האדם הראויה היא לדעת את השם. לדעת את השם. ואז הוא אומר, ברגע שיש לאדם מטרה כזאת, אז כל מה שהוא עושה במשך חייו יש לו משמעות.
בכל דרכיך.
בכל דרכיך, דעי הוא. טוב, זה לגבי אחת שאלתי. יש ביטוי כזה כאן, בקרוב עליי מרעים לאכול את בשרי, צריי ואויביי לי, המה כשלו ונפלו. קודם כל, מי הם המרעים שרוצים לאכול את בשרו של דוד? אז יש כמה, מה? אפשר להסביר שזה או האויבים, כפשוטו, או היצר הרע, או החטאים וכו'. יש כל מיני אויבים לאדם. אז קודם כל, בפשט הפשוט, המרעים שבאו לאכול את בשרו של דוד, לפעמים זה גם היה בגלל שהיה מגיע לו, לא?
הוא יצר את זה, כאילו.
הוא יצר את זה, היה מגיע לו, הנביא אמר לו, תראה, בגלל הסיפור של בת שבע, יהיה לך צרות. אז לכאורה, יכולים המרעים של דוד לומר, אנחנו רק מקיימים את גזירתו של מקום. והם רוצים מהחיים שלנו, אגב, גם בגלות. הקדוש ברוך הוא גזר עלינו גלות, אז יכולים שונאי ישראל לומר, מה אתם רוצים? אנחנו סך הכל מקיימים את גזירתו של אלוהיכם.
אז מצרים עשו את זה.
גם מצרים יכולים להגיד את זה. נכון? אז זה הקושיה.
הם הוסיפו משלהם.
אלא שהם, זה דעת הרמב"ן, שהם הוסיפו משלהם, אבל יש פירוש יותר פשוט. הם לא מתכוונים לזה. זאת אומרת, בקרוב עליי מרעים לאכול את בשרי, שהקדוש ברוך הוא נתן להם רשות לאכול את בשרי. אבל צריי ואויביי לי. הם עושים את זה בגלל שהם צרים ואויבים שלי. וזה מה שמעמיד אותם בדין. הם מה כשלו ונפלו.
מה, משבר שחוק כוונה ועבירות שחוק כוונה?
זה לא עבירה לשם שמיים.
בדיוק, מה שאין כן, עבירה לשם שמיים, יכול להיות שאדם יקבל איזה שכר.
אדם מכוון לעשות רע לחבר שלו בשביל שיקות
הקדוש ברוך הוא. זה תירוצים מאוד מצויים. אני עושה את זה בשביל שזה טוב לך, לחינוך שלך, אני מכיר את זה.
אבל יש מדינה, יש אומה שפעם עשתה רע לישראל, ועשה את הרצון השם, בלי לעשות כאילו בשבילה?
לא, זה לא קרה.
לא קרה. תמיד הם עשו את זה בגלל ש...
אם כי יש במיתוס הנוצרי משהו דומה. הם אומרים שהם עושים צרות לעם ישראל, כי זה חלק מתוכנית.
לא אומרים שהמלאק בא לעורר את המשך?
כן, אבל הוא לא מתכוון לזה. כן, זה הבעיה.
זה רמב"ן לא אומר גם?
לא, זה מה שאמרתי עכשיו.
לא, לגבי מתכוון זה לא מתכוון. הם משמים על זה שהם
לא מתכוון. לא, הרמב"ן אומר שהם הגזימו. כלומר, הרמב"ן אומר שהעבדות במצרים הייתה לגיטימית, אבל העינוי לא היה לגיטימי.
אז מי אומר שעבירות לא לשם שמיים ואז צריך עונש?
זה מובא בפירוש פנים יפות, מאת הרב פנחס הלוי הורוביץ, בעל ההפלאה.
אבל כאשר הקדוש ברוך הוא נביא אברהם, הוא אומר שהם יעבדו כשה?
כן, אבל הם הוסיפו ככה קצת.
השטן עושה עבודה לשם שמיים?
יש, כן, השטן, כן, הגמרא אומרת מפורש, שטן ופנינה לשם שמיים נתכוונו.
רק שפנינה ננשה.
נכון.
אם באמת...
היא ציקה לה יותר מדי, יומה.
אולי הגזימה, לא יודע, אבל לשם שמיים התכוונו. כתוב בגמרא שכשהמורה אמר את זה, המורה שאמר שטן לשם שמיים התכוון, בא השטן ונשק את רגליו.
סוף סוף מישהו. סתם אמרתי את זה. אני משתה לי פעם הייתי בחברון, ואני בתי לרציץ שוטר בכיר, ולחצתי לו את היד, אמרתי לו תודה רבה על כל ההבטחה, על כל האירוע. ואחר כך ראיתי את השם שלו, היה כתוב יעקב איש ימיני, שזה אחד מהצורים הגדולים של היישוב היהודי, עושים עצרים רק ליהודים, אף פעם לערבים, היה אדם נורא. הוא אמר לי, תודה, תודה, סוף סוף מישהו אומר לי, אחר כך ראיתי את השם שלו, פרצתי את היד.
אם רעב שונה אחר, אפילו הוא לכן.
עם אספסיאנוס, כשהוא לפני חורבן הבית, כשהוא ראה שזה לצווה שם, הוא לא רצה...
נירון, נירון. נירון, שהוא לא רצה. כן, באי לחפור בידי והוא גברה.
לא, כי לא רצה את הנקמה של השם. כי הוא רואה את הילד, שאומר לו,
ונתתי נקמתי בידום.
בידום. אני אומר, רגע, אני אשלם. זה לא מה שהבחרו. מה שהבחרו זה שהוא הולך לשלם על זה שהוא הולך לקנות. יותר פחות טוב
כן, יש גם דבר נוסף, כשאדם עושה עבירות הוא בורא מלאך, בורא מלאך רע שעושה לו צרות ומביא עליו דינים, אבל אחרי שאדם קיבל את הדינים, קיבל את העונש, אז אותם מלאכים מתבטלים מן העולם. אז יוצא לפי זה שבקרוב עליי מריעים לאכול את בשרי, אז הם הורסים לעצמם. ברגע שהם צרים ואויבים לי, הם הורסים לעצמם, כי ברגע שאני אקבל את העונש, הם יתבטלו, הם הכשלו ונפלו.
עכשיו, כאשר הבלם חוזר בתשובה, המלאך הזה הרע, הוא נהפר לטוב?
כן, אז יש פה גם נקודה מעניינת, כי זה כתוב, איך כתוב, כי שאדם, ברגע שיש שלוש מדרגות בדביקות בשם, יש חשק, דביקות וחפץ. כן, כמו שראינו בשכם בן חמור, כן, בני שכם בני חשקה נפשו, אחר כך כתוב ותדבק נפשו בבת יעקב, ואחר כך כתוב כי חפץ בבת יעקב. זה מדרגות שונות. עכשיו, ככל שהאדם מתגדל יותר, אז היצר הרע הולך וגדל עוד יותר, נכון? כי כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. אז יאמר אדם, אז אולי לא כדאי כל כך להתגדל בעבודה, כי היצר יתגדל יותר. אבל יש איזו הבטחה. יש הבטחה שכאשר מגיעים לחפץ, אז כבר היצר הרע לא יכול. אז לכן, ברגע שאדם מגיע עד שתחפץ, אז היצר הרע כבר לא תוקף את האדם. מדוע? משאם הוא יתקוף את האדם, האדם יעמוד בניסיון. ואז הוא יקבל יותר שכר, והיצר הרע לא מעוניין בזה, אז הוא עוזב אותו, אז הוא נהיה חבר שלו רק כדי לא להוסיף לו שכר. וזה כך שהמלאך הרע הופך להיות מלאך טוב כדי לא להוסיף שכר לאדם. וזה מה שנקרא, אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ, תגיע למצב של חפץ השם, אז באמת ראויה האהבה להתעורר בלי שיהיה לזה כל תוצאה רעה. וזה מה שאומרים ככה, קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך. זאת אומרת, מי זה ליבך? ליבך זה יצר הרע. כי הרב, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך, שני יצריך. אז כל אחד מהיצרים נקרא לב. אז חזק ויאמץ ליבך, זה יכול להיות יצר הרע. זה יכול להיות יצר הטוב, זה יכול להיות יצר הרע. אז הייתי אחד הפירושים אומר ככה. קווה אל השם, למרות שיתחזק ויתאמץ ליבך להפיל אותך. כי בסוף תגיע לחפץ השם, עד שתחפץ, ואז מקווה אל השם ותנצח. זאת אומרת שכן כדאי להתקדם בעבודת השם, גם אם הדבר הזה מעורר יצר הרע. יש גם פסוק אומרים, כי אבי ואימי עזבוני, והשם יאספני. מה זה אבי ואימי? כן, אבי ואימי, כאילו אפילו אם אבי ואימי יעזבוני, בכל זאת השם יאספני. אבל אבי ואימי זה הזכויות שיש לי מאבי ואימי. אדם בהתחלה יש לו זכויות, לא מכוח עצמו, אלא מכוח אבותיו. אבל באיזשהו שלב, הכוחות, הזכויות האלה, הוא הולך ומבזבז אותם. כי אבי ואמי עזבוני. אבל השם יאספני על ידי המאמץ שלו, לא על ידי שהוא מסתמך על הזכויות, אלא המאמץ שלו לדבקות בשם, השם יאספני. כן? זה במהלך החיים יש שלב שאדם מפסיק להסתמך על הזכויות של אבותיו, הוא מתחיל להסתמך על הזכויות של עצמו, ואז זה נאמר, והשם יאספני.
כל פעם חוזרים על אלוהי אברהם, יצחק ויעקב.
זה לאומה, אבל זה לא עוזר הרבה. כתוב שזכות אבות תמה, ככה כתוב בגמרא. כן, זה מוקלט. זה התוספות. קודם כל זה הגמרא. הגמרא אומרת במסכת שבת שזכות אבות תמה. נגמרה זכות אבות. זהו. יש רק דיון מתי זה היה. יש איזה 5 דעות בגמרא, מתי זה נגמר. אבל לכל הדעות זה נגמר. אז התוספות אומרים שאף על פי כן אנחנו אומרים אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב.
כי ברית אבות.
כי ברית אבות לא תמה. יש זכות ויש ברית. זה מושגים של הרב קוק גם, שזכות זה הבחירה, כלומר זה בא מה שמכוח בחירתו של האדם או בחירת אבותיו, והברית זה מצד הסגולה, והסגולה אינה מתבטלת לעולם.
למה צריך להגיש את זה כל הזמן? יש סגולה,
יש, היא קיימת, למה צריך? יפה, בגלל שכיוון שהסגולה קיימת, זה מאפשר לי מדי פעם לעורר לתחייה את הזכות. וזה מה שנקרא חסדי אבות, וזוכר חסדי אבות. כלומר, מכוח הברית, אני מעורר את הזכות, וזה נקרא זוכר חסדי אבות. ולכן כן חשוב לזכור את הברית.
אבל דווקא בימים נוראים אנחנו מזכירים את הזכות האבות.
איפה?
בראש השנה הוא...
כן, מה אומרים?
יכול לענות אברהם,
תגיד לי.
כאשר מביאים את הקלט תורה של הקלט ישחק. למה אנחנו מביאים
את זה? זכור לנו. את הברית,
כן.
ואת החסד, ואת השבוע אשר נשבעת לאברהם אבינו לארם רעיה.
אז מה?
כן, זאת אומרת, משם נכרתה ברית. הייתה זכות, כלומר, יש פה שני דברים. אברהם היה מוכן בכוח מסירות נפש שלו, היה מוכן להקריב את בנו, יש לו זכויות על זה. את הזכויות האלה אנחנו מקבלים. מלבד זה, באותה הזדמנות גם נכרתה ברית. וגם כשהזכות של אברהם נגמרה, הברית נשארה.